הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope. עם יאיר רווה.
Radio Rahim.
So, yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 177, תודה רבה מאוד שבאתם. סימסקו ברדיו קצה, עושים עומר סנש, בר זווד, עליה שפיגל, ספיר כהן, חורכה כהן, אורק אדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, ותודה למפיק השידור, בן אש, אני חושב מפיק היום את השידור, ותודה לכם. היום תתוו סיוון 29 במאי, תוכנית מספר 177, יש לנו כמה סרטים לדבר עליהם, יש לנו גם כל מיני דברים נוספים להזכיר על הדרך. נתחיל עם קצת תאריכים. 29 במאי היום, זה אומר שעוד שנייה, ממש דקה וחצי, מתחיל יוני. ויוני מתחיל את עונת הפסטיבלים, פסטיבלי הקולנוע בישראל. פשוט רצף, שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום של פסטיבלים. אחד יגמר, השני מתחיל, ולפעמים אפילו אחד עולים על השני. הכל לקרוא את העניין הזה שביולי, זה היה כאילו היעלום שבקטר של פסטיבל הקיץ, פסטיבל הקולנוע בירושלים, שהשנה הוא נדחה, הוא יהיה בסוף יולי בגלל המונדיאל. אז יש את המונדיאל, ואז תשעה באב, אז זה אותו לסוף יולי, אחרי המונדיאל ואחרי תשעה באב. אז, אבל אנחנו מתחילים ממש כבר השבוע את רצף הפסטיבלים, והשנה הוא רצף מסקרן במיוחד. זה מתחיל ביום חמישי הקרוב, 31 במאי, ממש יום האחרון של מאי, תחילת יוני, אירוע פתיחה של פסטיבל TLV לקולנוע להטאבי, גיי, קוויר, סינמה, קולנוע, כן, להטאבי, מפעל ותיק, אבל השנה יש להם אירוע פתיחה נורא נורא מעניין ומסקרן. זה פסטיבל שלא תמיד מנסה לתקשר עם הקהל הרחב. אני הרבה פעמים מודד אותו עד כמה כלום מתקשר איתי בתור מי שפשוט רוצה לראות סרטים טובים, עד כמה יש שם סרטים שאני רוצה לראות, ולא רק נושאים שעוסקים באיזשהו בטופיקס, בנושאים, אלא באמת יש שם סרטים שאני רוצה לראות. אז יש השנה כמה וכמה סרטים שמגיעים מאשר מפסטיבלי הקולנוע הגדולים בעולם, והמעניין ביניהם ממש נמצא בערב הפתיחה, והוא יוקרן כמה פעמים נוספות במהלך הפסטיבל. סרט שנקרא מרסי, או כן, מרסי או מרסי. והבמית שלו הייתה לי שלום עזר, הבמית ישראלית שעשתה את פרינסס, ואחרי שפרינסס הוצג בפסטיבל סנדנס, אז ראו אותו שם אלן פייג' והמפיקה קריסטין ושון, והזמינו את טלי שלום עזר לביים סרט אמריקאי בכיכובה של אלן פייג', בתפקיד הראשי, אלן פייג' מג'ונו, וקריסטין ושון, המפיקה הנפלאה, העצמאית, אחת באמת מהעצמאיות שבמפיקות ניו יורק, מאז ומתמיד ועד היום, הפיקה את הסרט עכשיו, וקריסטין ושון תגיע לפסטיבל, שזה אירוע בעיניי מדהים, באמת מפיקה עם כל כך הרבה זכויות באמתחתה, כל כך הרבה קרדיטים, האישה שבאמת גילתה וטיפחה את טוד היינס, ומפיקה את כל הסרטים שלו, כולל הסרט חדש, הסרט האחרון של טוד היינס, כבר לא חדש כל כך, האחרון של טוד היינס שעולה בסוף השבוע בארץ, כנראה שזה לא בצירוף מקרים, אנחנו נזכיר אותו בהמשך התוכנית. אז היא תגיע ארצה, אז בואו לפגוש באמת את אחת מאגדות הקולנוע של הדבר הזה, של הקולנוע האמריקאי העצמאי של שנות ה-90, אז, והיא זאת שלא עשתה אקזיט ולא עשתה ביי-אוט, היא הייתה בקומה של גוד משין, גוד משין שאחר כך הפכה לפוקוס פיצ'רס והתפרקו, והמנהלים של גוד משין ניהלו אחר כך את אולפני אוניברסל וכל זה, היא נשארה תמיד בעצמאותה הגדולה, והיא באמת האמא הגדולה של הקוויר סינמה הניו יורקי. עכשיו אם אתם פוגשים אותה ל-Q&A, אז אחד הדברים שמעניינים לדבר איתה זה הנושא הזה של קוויר סינמה, שפעם היה מותג גדול והיום האם עדיין יש לו זכר. אני אסגיר, כי אני לא יודע אם אתם שומעים את התוכנית הזו או לא, אני נורא אנסה להביא אותה לתוכנית באיזושהי קונסטלציה, כי היא באמת דמות מרתקת לדבר איתה. אז זה קורה ביום חמישי הקרוב, תחילת הקולנוע, פסטיבל TLV לקולנוע גיי קוויר להטאבי. ביום ראשון מתחיל בסדרות פסטיבל קולנוע דרום, בסדרות בסינמטק סדרות, פסטיבל שהתחיל כמין שוקס להציג את סרטי הגמר של מכללת ספיר, אבל עם השנים תחת ניהולו של אבנר פיינגלרנט ואפרת קורם, זה הפך לאחד האירועים שאני הכי אוהב בלוח השנה הישראלי בקולנוע, כי הם מביאים כל הזמן לאורחים נורא מעניינים, ומביאים את הקולנוע הכי רדיקלי שיש. עכשיו, השנה אבנר פיינגלרנט ואפרת קורם כבר לא שם, סמי שלום שטרית הוא עכשיו מי שעומד בראש מחלקת הקולנוע של מכללת ספיר, ויש צוות ניהול חדש לכל הפסטיבל. אז יהיה מעניין לראות לאן זה הולך. אז כבר מתחיל בזה שהאורח המרכזי בפסטיבל, הוא מצד אחד במאי נורא נהדר, שאני מאוד מאוד אוהב, מצד שני במאי שכבר היה. אז זה כבר לא חוד החנית, אלא מישהו שכבר היה בפסטיבל הזה, קרלוס רגדס, במאי מקסיקני, במאי נפלא, באמת מישהו שמצעיד את הקולנוע הקדימה, מישהו שהשפיע, גם מושפע וגם השפיע, אפשר לדבר למשל על יורגוס לנטימוס, בלי לדבר על קרלוס רגדס, אפשר לדבר על נדב לפיד, בלי לדבר על קרלוס רגדס. הוא יביא איזושהי הצצה לסרט חדש, הוא כבר הרבה זמן לא עשה סרט חדש, אבל אם לא ראיתם את הסרטים הקודמים שלו, חלקם מאוד מאוד יוצאי דופן וקיצוניים, מאוד מאוד כדאי לכם לראות. אם אתם צריכים לבחור סרט אחד בלבד לראות מתוך הסרטים שלו, אז הסרט הכי נגיש שלו, אבל גם בעיניי הכי יפה שלו, נקרא אור חרישי. את זה אל תחמיצו. וקרלוס רגדס בעצמו יגיע לפסטיבל קולנוע דרום בסדרות, ומיד אחרי זה הוא יישאר בארץ ויהיה גם אורח פסטיבל הקולנוע הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב בסימטק תל אביב, שיפתח שבוע אחד אחרי זה. אז קרלוס רגדס יהיה פה עם הסטודנטים בערך שבוע, יעבור ממכללת ספיר לסימטק תל אביב ואוניברסיטת תל אביב, אז תוכלו לפגוש אותו או שם או שם. גם קריסטין ג'ונסון, צלמת דוקומנטרית, תגיע לפסטיבל קולנוע דרום. הסרט שהיא עשתה, Camera Person, יוקרן, אבל היא בעיקר מוכרת כצלמת של לורה פויטרס, הבמאית של The Oath, ושל Citizen Four, סרט שזכה באוסקר. אז גם היא תגיע לפסטיבל קולנוע דרום. וכאמור, אחרי זה, שבוע אחד אחרי זה, כבר מתחיל פסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, שגם שם זה הימור, כי יוקרנו בעיקר סרטי סטודנטים מכל העולם, אבל אני ממליץ לכם לנסות לדגום, לפחות אם לא את התוכניות עצמם, אז את תוכניות הסרטים הזוכים שיוקרנו בסוף הפסטיבל, כי הפסטיבל הזה יודע לאתר את קולות העתיד. האנשים שנהיו במאים מפורסמים מהעולם, מתגלו כזוכים בפסטיבל הזה, אז תשימו לב אליו, וגם כל מיני אירועים שלא קשורים דווקא לסרטי סטודנטים שיוצגו בו. ובשבוע, מיד אחרי שמסתיים פסטיבל קולנוע לסרטי סטודנטים, מתחיל בבאר שבע פסטיבל הסרט הקצר, שאני עוד לא לגמרי יודע מה דעתי עליו, ומקרינים, זה לא שנה ראשונה, הם מקרינים סרטים קצרים ישראלים, בכל מיני מתחמים שהם לא בתי קולנוע. אז אני אהיה שם השנה, אני אנחה שני פאנלים, אבל אני אבדוק האם הדבר הזה של הוציא את הקולנוע מתוך בתי הקולנוע, ולקרן אותו בבתי קפה ובמרכזים אחרים, האם זה עובד או שזה, או לא. אני אדווח לכם מה דעתי על זה. וב-14 ביוני, קריסטין הרש תגיע לישראל, זה לא קשור לקולנוע, זה סתם קשור למוזיקאית שאני מאוד מאוד אוהב. קריסטין הרש תגיע להופעה בזאפה בתל אביב, לכבוד העניין ביום שני הקרוב, 4 ביוני. נשדר פה, ספיישל קריסטין הרש ו-Throwing Muses, הלהקה שלה. זה יתחיל בשעה 2, ניצן פינקוט תגיש שעה עם קריסטין הרש, ואחרי זה משעה 3, במשך שעתיים, אני אנגן מוזיקה של Throwing Muses. עם להקה שמאוד מאוד 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 אהבתי בשנות ה-90, ובשבועות האחרונים אני מבלה איתם שוב אחרי הרבה שנים שלא הייתי איתם בקשר עם המוזיקה שלהם, ונורא נורא נהנה להכין את הספשייל הזה. זה יקרה ביום שני הקרוב, 4 ביוני. רשמתם את כל התאריכים האלה? אם לא, תעצרו עכשיו את מה זה מה שטוב בפודקאסט, תעצרו, תגלגלו לאחורנית, קחו לכם לוח שנה, תרשמו את כל התאריכים ונראה אתכם שם. אז יום שני הקרוב, מ-2 בצהריים, ניצן פינקו, מ-3, אני, ספיישל קריסטין הרש ו-Throwing Muses, וגם זה יהיה שם.
Me, dizzy, dizzy in my head.
אוקיי, Throwing Muses עם קריסטין הרש בתפקיד הראשי, דיזי. זה הסינגל הכי מצליח בתולדות ההרכב הזה, אבל קריסטין הרש, צריך לזכור, לא מגיע לישראל עם Throwing Muses, היא מגיעה בהופעת סולו. וזה מעביר אותנו באופן ישיר אל הסרט הראשון שעליו נדבר בתוכנית היום, סולו. סיפור מלחמת הכוכבים, הסרט על הן סולו, בקיצור, הפריקוול על הן סולו. איך נראה הן סולו? כשהוא היה בחור צעיר בסרט, בסיפור של דיקנס. זה ככה הסרט מתחיל. לורנס קסדן הוא התסריטה יחד עם הבן שלו ג'ונתן, ורון הווארד הוא הבמאי. אני אתן לכם, השורה התחתונה היא סרט שלא נורא התלהבתי ממנו. יש בו רגעים חמודים, חמודים. הוא מגיע באמת למקסימום שלו לחמודים. הרגעים החמודים הם הוכחה למה שהסרט היה יכול להיות, אם היו קצת חושבים עליו אחרת, או אם תלאות ההפקה סביבו היו פחות הרסניות ודרמטיות. כלומר, היה לסרט הזה פוטנציאל להיות הרבה יותר חמוד ממשהו, אבל, אבל הוא השתבש. אני אמשיך הלאה, ונגיד באותו, במסגרת הוראות השימוש. אם אתם מאזינים או צעירים, ואתם לא נורא מושקעים בעולם הזה שנקרא מלחמת הכוכבים, ואתם כאילו, או שאתם לא נורא אוהבים את הסרטים, או שאתם רק ראיתם את הסרטים האחרונים של, של, שבסדרה, אז הסרט חביב, סרט הרפתקאות חלליות, הרפתקאות בחלל, מין אינדיאנה ג'ונס בחלל, שכזה, שהוא חביב, אז אתם יכולים לראות אותו, ולפחות לא תהיה לכם את המועקה שיש לאנשים בני הדור שלי, שאני מרגיש שכאילו שיש לי מניות בלוקאס פילם, כלומר אין לי, שזה חלק מהאכזבה שיש לי מהסרט הזה, שאין לי מניות בלוקאס פילם, ואני לא יכול להשפיע על דברים הזה, אבל אני מרגיש כאילו שיש לי מניות בלוקאס פילם, או שצריכות להיות לי מניות בלוקאס פילם, אני משקיע בתאגיד הזה כל כך הרבה זמן וכסף ומחשבות, אז סרט כמו סולו, סרט שמהרגע שהוא הוכרז, אני אומר, בשביל מה צריך? ומרגע שראיתי אותו, אני אומר, כאילו, בשמה הייתם צריכים לעשות את זה? זה בסדר, יצא בסדר, אבל זה לגמרי מיותר, לגמרי מיותר. למה מיותר? כי אם אתם באמת עוקבים אחרי הדבר הזה שנקרא מלחמת הכוכבים, מהרגע הראשון, אז ברור, כולנו יודעים שהן סולו היא דמות גונבת ההצגה. היא לא הדמות הראשית בסרטים, היא הדמות שאנשים שגילינו אותה באמצעות הסדרה. כי זה סיפור על לוק סקייווקר ועל הנסיכה ליה ועל דארת' ויידר. זה המרכז של הסיפור הזה של טרילוגיה של מלחמת הכוכבים, ואחר כך איך לוק וליה נולדו, הנושא של הטרילוגיה השנייה. והן סולו הוא שחקן משנה, תפקיד משנה, וכמו שקורה הרבה פעמים בסרטים כאלה, השחקן המשנה הוא זה שגונב את ההצגה, כי הוא לא מחויב להיות האיש הטוב והמוסרי בתוך העולם של הסרט, הוא יכול להיות הפושטק. לגבי הן סולו, אני חושב שהמילה ארס נורא רלוונטית, אבל הבנתי שהמילה ארס כבר אי אפשר להגיד אותה, אבל הן סולו הוא ארס, אבל או, אולי פושטק יותר טוב. מישהו שלגמרי יצא מאמריקן גרפיטי של ג'ורג' לוקאס, וזה לא מקרי, אריסון פורד היה אחד הפושטקים באמריקן גרפיטי של ג'ורג' לוקאס, וזה באמת, זה המקום שאני חושב שהן סולו זה הדמות שג'ורג' לוקאס הכי נהנה לכתוב, כי הכי דומה לעולם הזה של שנות ה-50 וה-60 שהוא גדל מהם, העולם הזה של אנשים עם מכונית מהירה ומעיל אור ואיזשהו סוג של attitude כזה, ושלא אכפת להם מכלום, והם צינים וזורקים זין על הכל, אבל ברגע האמת הם נמצאים שם, והם כאילו הם חברי אמת בלי להזדהות בתור חברי אמת. אז זו דמות נהדרת שנכתבה, ובאמת ליהוק מושלם של הריסון פורד בתפקיד הזה, באמת תפקיד שעשה את הריסון פורד, אי אפשר לדמיין את הן סולו בלי הריסון פורד, ואי אפשר לדמיין את הריסון פורד בלי הן סולו. זה הדמות שעשתה אותו. הריסון פורד נהיה אינדיאנה ג'ונס אחרי הן סולו. אני חושב שהן סולו ברא את אינדיאנה ג'ונס במידה מסוימת. כלומר, קודם היה את הדמות הזאת, והיה הליהוק הזה, וברגע שהיה להם את החיבור הזה, אז לוקאס וספילברג הבינו שהם יכולים ליצור את הדמות הזאת של אינדיאנה ג'ונס, ולקחת את הן סולו בעצם אחורנית בזמן, אחורה בזמן, ולא רק לגלקסיה אחרת, אלא גם לעולם של ארכיאולוגיה. ובלייד ראנר זה בזכות הן סולו, והעד זה בזכות הן סולו, זה הכל גלגולים של אותה דמות מבעד לאותו שחקן. אז אוקיי, אז את ילדותו של לוק סקייווקר פחות או יותר ראינו, לא עניין של ילדותו, כלומר הסיפור של המשפחה שלו ושל ליה ראינו בטרילוגיה הראשונה, אז הנה עכשיו החליטו לעשות ספינוף על הן סולו, מאיפה הוא בא ואיך הוא הגיע אל חיינו, וכמובן הסיפור שלו לא קשור לסיפור של לוק וליה, כי הוא פוגש אותם לראשונה בקנטינה במוס אייזלי, בתחילת המערכה השנייה של מלחמת הכוכבים, כן, אפיסוד 4, A New Hope. אז איך הוא הגיע לשם? עכשיו אני שואל אתכם, אם אתם כמוני אוהבים את סרטי מלחמת הכוכבים, האם אכפת לכם מאיפה הגיע הן סולו? יכול להיות שאכפת לכם וכן, אבל אני מניח שב-41 השנים שחלפו מאז מלחמת הכוכבים, חשבנו על זה, דמיינו על זה, היינו מחשבות וכל זה, אבל פתאום שמישהו יבוא ויציג לנו איזשהו סוג של ברית ישנה של מאיפה הגיע הן סולו אל חיינו, ואיך הוא קיבל את השם שלו, ואיך הוא השיג את המילניום פלקון, ואיך הוא פגש את צ'ובאקה, אני לא צריך את זה. זה כל הרעיון בסרטים, שיש את הדבר הזה שקרא backstory, איזשהו משפט שמישהו אומר, אנקדוטה שמישהו מספר, ודרך זה אנחנו מגלים עולם שלם וסיפור שלנו, ואנחנו משלימים את הסיפור הזה בראשנו. המחלה הזאת של פריקוולים, ששוב, אין לי התנגדות עקרונית נגד פריקוולים, יש לי התנגדות נגד הרגעים האלה שבהם הפריקוולים נהיים נורא נורא צפויים, שהם לוקחים משפט מהסרט שכל כך הצליח, ואומרים, אוקיי, בוא נרחיב את זה לסצנה. למשל, אחד הדברים שאנחנו יודעים על המילניום פלקון, זה שכן, כשלוק סקייווקר נורא מזלזל במילניום פלקון, כי היא נראית כמו גרוטאה, אז הן סולו אומר לו, אל תזלזל ילד, הזקנה הזאת או הגרוטה הזאת עשתה את הקסל רן, כן, את מסלול קסל ב-12 פרסק. הוא נורא נורא מתפעל מזה, ונורא זה, ורואים את אובי וואן כזה מגלגל עיניים, כלומר אין סיכוי שזה נכון, וכל זה. וזהו, סיפור. עכשיו, הסיפור הזה חוזר על עצמו, אם אני זוכר, קודם כל הוא שוב מסופר ב... הכוח מתעורר של ג'י ג'י אברמס, ריי והן סולו, מדברים על זה שהמילניום פלקון עשתה את הקסל רן ב-12 פרסק, ולאורך הסדרה זה הוזכר לפחות עוד פעם אחת. זה כאילו הקטע, מי איזשהו סוג של ראנינג גג של המילניום פלקון, שכאילו למרות שהיא נראית גרוטה, ברגע האמת יודעת לדפוק את הספיד שלה, זה הסיפור. והנה מגיע הסרט סולו, סיפור מלחמת הכוכבים, ואנחנו מקבלים נתח נכבד מהסרט, למעלה מרבע שעה של זמן מסך, שמספר לנו את הסיפור הזה של קסל רן, ואיך הן סולו עשה את הקסל רן ב-12 פרסק. עכשיו, קודם כל, אחד הדברים שגיליתי, לאכזבתי הגדולה, שפרסק זה לא כהרף עין, 12 פרסק, חשבתי שזה כאילו, היא עשתה את זה נורא נורא מהר, מסתבר ש-12 פרסק זה די הרבה זמן, קרוב לרבע שעה. אז זה בפני עצמו, מסוג הדברים שלא הייתי צריך לדעת שפרסק זה כאילו, כן, קלנועית בקיבוץ יכולה לעשות את הדרך לחדר האוכל ב-12 פרסק. חשבתי שמילים לפלנקון תהיה יותר מהירה מזה. אז זה דבר אחד. ושנית, אני לא צריך את זה, אני לא צריך את זה, כי שמעתי את האנקדוטה, שמעתי את הסיפור הזה, ואני יודע, זה הספיק לי. אני לא צריך לראות בעיניים את הקסל רן, אני לא צריך להבין מה הוא עושה עם זה. כל מה שהיה בדמיון שלי על ידי המשפט הזה הספיק לי, וכל הסצנה הזאת מבחינתי מיותרת לגמרי. עוד אנקדוטה שאנחנו מכירים מהסרטים, באימפריה המכה שנית, הן סולו פוגש את לנדו קרליסן, ואנחנו מקבלים בקסטורי, מאיפה הם מכירים השניים האלה, למה כל החברה הזאת נמלטת לעיר הכוכבים, קלאוד סיטי, שם מי שמנהל את העסק זה לנדו קרליסן, אז יש להם רקע להן סולו ולנדו קרליסן, הם מן סוג של חברים עוינים אחד לשני, והסיפור הוא שהן סולו זכה במילניום פלקון, מידיו של לנדו קורליסן, הבעלים המקורים של מיליאנם פלקון, והוא הפסיד לו אותה במשחק קלפים. ושתי סצנות מאוד ארוכות, מאוד מיותרות, בסולו, מספרות את הסיפור של משחק הקלפים, שבו לנדו קורליסן מפסיד את מיליאנם פלקון להן סולו. אז קודם כל, אם ראיתם את האימפריה המכה השנית, אז הסתם מיותרת, כי אתם יודעים לאן זה הולך ומה יקרה, אז כאילו סתם לראות לכם משהו שבאמת, וזה הגדולה של תסריט. עכשיו, מה הגדולה של תסריט? זה אותו תסריטאי, זה אותו לורנס קסטן, אותו לורנס קסטן שכתב את האימפריה המכה השנית, וכתב את המשפט הזה, את המשפטים הקצרצרים האלה של לנדו קורליסן, והמציא את זה ככה, כן, שלף מהשרבול, מאיפה הם מכירים ומה הסיפור שלהם, הוא זה שעכשיו כותב את התסריט הארוך הזה. עכשיו, אני מבין, זה הולך איתו כל השנים האלה. האימפריה המכה השנית, לורנס קסטן הוא אחד התסריטים הגדולים של הוליווד. בוודאי הוליווד של שנות ה-80, אני חושב שבמידה מסוימת מאפיין את הוליווד של שנות ה-80, בנושאים שבהם הוא טיפל. אז הוא מסתובב עם הדמות הזאת ועם הסיטואציות האלה כל השנים האלה, אז הוא רוצה קצת אולי לפרוק החוצה את כל המחשבות שהיו לו וכל ה... עונות שזה בטח שאלות ששאלו אותו לאורך השנים. אז אני את לורנס קסטן אני מבין, אבל אני גם רוצה להבהיר לכל מי שנכנס לתחום הזה, שתלמדו מלורנס קסטן, ש-less is more, זאת אומרת, המשפטים הקצרים באימפריה המכה השנית, בעיניי הרבה יותר חזקים מהסצנות הנורא ארוכות בסולו, שמפרטות את הדברים שסיפרו לנו כצ'יזבט. כמשהו כזה, זה. ולפעמים, כל הזמן אומרים show don't tell, אני לא לגמרי מסכים עם האמירה הזאת, כי לפעמים לספר סיפור טוב, מישהו שמספר סיפור טוב, מבלי שאנחנו רואים את הסיפור, זה יכול להיות יותר חזק, מאשר אם אנחנו רואים את הסיפור, את האנקדוטה הזאת שקרתה. ואני רואה את זה שוב ושוב בסרטים, שיש רגע שבו יש איזושהי סוג של קטע שבו מישהו מספר משהו שקרה בעבר, ואנחנו לא חותכים לפלשבק. ודווקא כשרואים מישהו מספר את הסיפור, ומה זה עושה לו, והאופן שבו הוא מספר את זה, ומה שזה עושה לו כשהוא מספר את הסיפור הזה, בעיניי הרבה יותר סוגסטיבי, והרבה יותר חזק מבחינה אמוציונלית, מאשר אם שעשו פלשבק, ויראו לנו את הסיפור הזה באופן מפורש וליטרלי. אבל, יש בכל זאת משהו שכן צריך לשים לב אליו, בעניין של סולו. קודם כל, אנחנו כבר ביום שלישי, הסרט יצא בכל העולם בסוף השבוע האחרון, הכניס בארצות הברית, בארבע הימים הראשונים שלו היה סוף שבוע ארוך של יום הזיכרון, Memorial Day, היום כאילו הסוף שבוע שמכריז על תחילת הקיץ, הוא הכניס 103 מיליון דולר, ומיד נרשם כאכזבה, כלומר, לאן הגענו ש-103 מיליון דולר בארבע הימים זה, בהוליווד של ימינו זו אכזבה, אבל כן, אבל אכזבה היא יחסית באמת לשאר הסרטים שיוצאים תחת המותג מלחמת הכוכבים, אז הסרט הזה בינתיים מתחיל יותר חזק, אבל אני אומר לכם, כאילו זה סיפור מיליאנם פלקון, אל תזלזלו בה, מיליאנם פלקון היא מתחילה לאט, אבל היא תופסת תאוצה. אז יש בכל זאת כן כמה דברים שמעניינים בסיפור הזה של סולו, ברמה המחשבתית, לא ברמה של לשבת ובאמת ליהנות מהסרט, זה באמת הצוות שעשה אותו, לורנס קסטן כתסריטאי ורון האוורד כבמאי. קודם כל, קצת נמאס לדבר על זה, כי אי אפשר לכתוב על סולו מבלי לספר את הסיפור, שאני חושב שהוא סיפור מדהים, אחד הסיפור המדהימים שקרו בהוליווד בשנת 2017, זה סיפור ההפקה של סולו, שני הבמאים שגויסו לתסריט הזה, לביים את הסרט, פיל לורד וקריס מילר, פותרו מהצילומים אחרי שהם כבר כמעט גמרו אותם. חודש לפני סוף הצילומים הם פותרו מהסרט. עכשיו, כולם חתומים שם על, 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 על מסמכי יסודיות, אז, אבל מדי פעם יש צצות עוד גרסאות למה שקרה, ואחד הדברים שהתחלתי להבין ממה שקרה זה ש מי שלחץ על פעמון ההזקה ונורא נרעש מכנראה החומרים שיגיעו מהסט, זה לורנס קסטן עצמו, שבאמת כנראה שהסרט הזה היה בנפשו ובדמו, הוא באמת מרגיש איזשהו סוג של קרבה לדמות הזאת של, 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 של הן סולו. הוא לא התסריטאי המקורי של הן סולו, אבל הוא מסתובב סביב לוקאס, סביב הדמות הזאת וסביב הסרטים האלה מספיק זמן, מאז סוף שנות ה-70, מאז 78-79, כן, 40 שנה. אז הוא באמת מרגיש כאילו מישהו אחד ה... כן, אם ג'ורג' לוקאס הוא ישו, אז הוא אחד מהשליחים של ישו, הוא הג'ון, the baptist של ישו, מישהו שמחזיק את הגוספל בידיים שלו. ובאו שני הבמאים האלה, וכנראה די שמו את התסריט בצד, ועבדו הרבה מאוד על אלתורים, ועל כזה שליפות מהמותן, כדי לגרום לסרט להיות קצת יותר מצחיק, קצת יותר מודע לעצמו, להפוך את הדמות הזאת של סולו לדמות פרודית יותר, מישהי שמודעת לעצמה, ואז התוצאה הייתה יוצא דדפול, של מישהו שכל הזמן מודע לזה שהוא נמצא בסרט, וקסדן פשוט לחץ על הבלמים, וקסלין קנדי, שעכשיו הנסיעה של לוקאס פילם, הקשיבה לו, והם עשו משהו שאני חושב שלא נעשה מעולם בתולדות הוליווד, לפחות לא פורסם שזה נעשה בתולדות הוליווד, לפטר במאים בשלב כל כך מתקדם של הסרט. במאים פותרו המון, במאים פותרו אפילו באמצע סרט, וכן הלאה. וסרטים שנגנזו וצולמו מחדש, גם זה קרה. אבל לפטר במאים בכל כך קרוב לסוף הצילומים, ואז למצוא מהר במאי, שיכול לקחת על עצמו הפקה בסדר גודל כזה, והוא פנוי ויכול להיכנס לצילומים מיד ולעבוד מאוד מהר ולהגיע לתאריך הבחורה המקורי מבלי להזיז אותו. ולמזלם הם מצאו, והם מצאו פתרון לא רע, מצאו מישהו שבאמת יכול להיכנס, להחזיק על עצמו הפקה כזאת ולעבוד מאוד מאוד מהר, וגם כנראה בלי לשאול יותר מדי שאלות, וזה רון האוורד. רון האוורד, מאז ומתמיד, במאי נורא מעניין בעיניי, כי הוא חתום על סרטים טובים, אבל שבעיניי אף אחד מהם לא היה באמת טוב. הוא איכשהו במאי שאף פעם לא קולע בול. יש בו רגעים, יש לו רגעים נורא יפים וטובים וזה, אבל אף פעם לא בול. שני הסרטים הכי טובים שלו, ואולי זה המקומות שבהם הוא הכי טוב, זה ספלאש, סרט עם דריל הנה וטום הנקס מ-82, ופרנטהוד, הורים במשרה מלאה. ופרנטהוד, דרך אגב, בעיניי סרט נורא לורנס קסדני. אני מוצא דמיון נורא גדול בין פרנטהוד ובין גרנד קניון, הסרט של לורנס קסדן. אז יש משהו, הם פחות או יותר בני אותו גיל, לורנס קסדן מבוגר מרון האוורד בחמש שנים, הם בני אותו דור, שניהם כזה גדלו בשנות, התעצבו בשנות ה-70 וזכו לפרסום מאוד גדול כבמאים בשנות ה-80, רון האוורד היה שחקן ילד ונער מפורסם בשנות ה-60 וה-70, הייתה לו סדרה, Happy Days, והוא היה שחקן גם באמריקן גרפיטי, כלומר חיבור שלו גם עם ג'ורג' לוקאס, קיים שם. אז זה אנשים נורא, נורא קרובים בהשקפת עולמם. זה פוקס אדיר שהצליחו, שהוא היה פנוי והוא נכנס לדבר הזה והסכים לעשות את זה. כי במידה מסוימת הוא האיש הנכון לעשות את הדבר הזה. האיש הנכון, שוב, מבחינה פילוסופית, הוא האיש הלא נכון כי אם אני חושב על זה, אף אחד מהסרטים של רון האוורד, בייחוד הסרטים שאמורים להיות סרטי הרפתקאות, לא באמת עבד מבחינתי. לא באמת היה טוב, לא באמת הלהיב, לא באמת היה רגע שבו רציתם לעמוד ולמחוא כפיים. תמיד יש בהם משהו מפוספס. הוא טוב בדרמות. נפלאות התבונה שעליו הוא זכה באוסקר, סרט, לא סרט שאהבתי, אבל בתור מה שהוא, סרט טוב, ואפולו 13 סרט נהדר ממש, סרט שאני מאוד מאוד אוהב. אז הוא עושה כמה סרטים טובים, אבל כשהוא נכנס לתחום הזה של סרטי הרפתקאות, בין אם זה The Grinch או צופן דה וינצ'י וסרטי ההמשך שלו, אין בו אנרגיה. הוא לא באמת במים מאוד מאוד אנרגטי, ובאופן משונה הוא למרות שהוא מישהו עם חוש הומור נורא טוב, הוא שחקן קומי, כן, אנחנו זוכרים גם את הקול שלו מ-Arrested Development בתור הקריין, בגלל שהקול שלו כל כך מזוהה עם Happy Days, עם המשחק שלו, אבל דווקא כבמאי הוא נורא רציני, הוא כאילו לא, הוא לא קומי. אז לקחו, פיתרו שני במאים שהיו יותר מדי ליצניים, ולקחו מישהו שהוא לא ליצן מספיק, ויוצר סרט היברידי כזה שהוא לא פה ולא שם, ושהחיפזון בהפקה שלו די ניכר. אז סרט שהוא נורא לא מלוטש, נורא לא גמור, שגם זה אפשר להגיד שזה חלק מהעניין, כי יש בו כל כך אווירת בי-מובי של שנות ה-40 וה-50, שאולי זה אפילו מתאים לדבר. ופה בעצם מגיעה השורה התחתונה שלי. אם לורנס קסטן ורון הווארד היו יוצרים דמות חדשה, שהיא מעין סוושבקלר כזה בחלל, מין אינדיאנה ג'ונס בחלל, אבל לא לקרוא לו הן סולו, ולוקחים את אותה עלילה ממש, ומייצרים את זה בחלל, בין אם זה קשור לעולם של מלחמת הכוכבים, בין אם לא קשור, וזו דמות מקורית לחלוטין. אני חושב שהייתי מחבב, עם אותו סרט הייתי מחבב אותו הרבה יותר, כי הוא לא היה בא עם המטען שבו אתם מתעסקים לי עם לא עם הנוסטלגיה, עם המיתולוגיה, עם דת שלי, עם כתבי הקודש שעליהם גדלתי. מלחמת הכוכבים זה התורה הראשונה שלמדתי. אז אל תתעסקו עם זה, יש ממש רגעים שבעיניי הם רגעי כפירה, איך אתם מעיזים לספר את זה, או רגעים אחרים שהם סתם נראים לי אחרי 40 שנות מחשבה על זה, ככה, הן סולו וצ'ובאקה נפגשים, ככה, בסצנה כל כך דוחה שעם התאבקות בבוץ, אז אני אומר כאילו, אז בעולם של המיתולוגיה של דמות שאני הולך איתה, אז ביאסו אותי שוב ושוב. בעולם של לבנות סרט הרפתקאות, מעין מערבון בחלל, יש בסרט כמה רגעים לא רעים בכלל, ועכשיו אם אתם מכירים את לורנס קסטן, ואם ראיתם את סילברדו, הסרט עם קווין קוסטנר, אז הם נורא דומים. וסילברדו הוא תמיד מערבון שאני מחבב ומרגיש שהוא מפוספס. והן סולו גרם, הסרט הזה גרם לי להבין ש... אני מתייחס ללורנס קסדן ולרון הווארד במידה רבה בצורה דומה מאוד. שניהם עשו סרטים מוקדמים מאוד, The Big Chill, החברים של אלכס, סרט של לורנס קסדן, שהוא באמת יצירת מופת, השפיע עליי ועל דור שלם של אנשים פחות או יותר בני גילי, כמו שספלש פחות או יותר מאותה שנה השפיע. אבל אחרי זה, כל הדברים של לורנס קסדן ורון הווארד עשו, תמיד היו מדוללים, תמיד היו חלשים מדי, אף פעם לא היו מצחיקים מספיק, לא היו מרגשים מספיק, לא היו וירטואוזים מספיק בבימוי שלהם. אז מבחינה הזאת זה זיווג נהדר, אבל הזיווג הזה לא עושה טוב לדמות של הן סולו. ופה צריך להוסיף את אלדן ארנרייך, השחקן שמגלם את הן סולו, שהוא שחקן חמוד נורא. ראינו אותו ביחי הקיסר, של האחים כהן, הוא היה נפלא שם, שוב, דמות, הוא גילם דמות, תפקיד קטן, וגנב את ההצגה, והוא היה מקסים, והוא מקסים גם פה, אבל אחד הדברים שצריך לדבר עליהם, בהקשר הזה, זה על הקשר בין דמות ובין שחקן. עכשיו, אני לא פנאט, אני מבין שיש דמויות שמגולמות על ידי שחקנים שונים, והרבה פעמים זה עובד, כלומר, אין לשחקן בעלות על דמות. ג'יימס בונד, זה דוגמה נורא טובה לזה, למרות שיש כאלה קטות, יש רק שון קונרי, ורק רוג'ר מור, ורק פירס ברוסנן, ועכשיו יהיה את הקט שאומרת רק דניאל קרייג, וברגע שהוא יפסיק לעשות את ג'יימס בונד, נגידו, זהו נגמר ג'יימס בונד. אבל ג'יימס בונד זה דוגמה טובה לזה ששחקן יכול להחליף דמות וזה יכול לעבוד. במקרה הספציפי הזה, עם כל המתיקות והחביבות של אלדן ארנרייך, אי אפשר, אני חושב שאי אפשר לנתק את הן סולו מהריסון פורד, בוודאי לא עכשיו. בוודאי לא עכשיו. וזה משהו שכדאי לשים לב אליו, כי אם באמת הסרט לא מאוד הצליח, אז אני מקווה שזה יחבא כל מחשבה שיש למישהו בלוקאס פילם לעשות ריבוט לאינדיאנה ג'ונס עם שחקן שלו הריסון פורד. היו פעם דיבורים שאולי קריס פרט יעשה את זה, וזה נגדע. אז בואו נחתוך את הדבר הזה כאן ועכשיו. יש דמויות שהדמות היא כל כך מאוחדת עם, עם השחקן, שאל תנסו בכלל, אל תנסו. תמציאו דמות חדשה, תחברו אותה לשחקן חדש, ותיצרו מיתולוגיה חדשה, ואל תנסו למחזר מיתולוגיה ישנה. זה פשוט נראה כמו מופע חיקוי, כלומר, מופע מחווה ללד זפלין, אבל לא... אבל לא ההופעה של לד זפלין. זה יכול להיות נחמד מאוד, זה יכול להיות חביב, אבל זה לא יהיה זה. אז זה, זה, אז הן סולו, יש פה רגעים נחמדים מאוד, אבל זה לא, זה לא זה. מה שכן, הדמות הכי מוצלחת בסולו, זה המילניום פולקון, שמתחילה את הסרט חדשה ומצוחצחת, וגומרת את הסרט חבוטה, וכמו שאנחנו מכירים את המילניום פולקון, בסרטי מלחמת הכוכבים, והטרנספורמציה של המילניום פולקון לאורך הסרט, זה הדבר שבאמת הכי חיבבתי. איך המילניום פולקון נהיית כזאת? כי הן סולו נוהג בה, זאת הסיבה. אז את זה חיבבתי. ויודעים מה? הנה, אני עושה פיץ', וזה חבל שאין לי מניות בלוקאס פילם. אני עושה לכם פיץ' עכשיו, לוקאס פילם, אם אתם מקשיבים לתוכנית שלי, ואני יודע שאתם מקשיבים. וחינם, אני לא רוצה, אל תיתנו לי אחוזים על זה, אבל אני חושב שזה רעיון טוב. אתם רוצים לעשות ספין-אוף על הריסון פורד, על הריסון פורד, על הן סולו? בבקשה. יש חור נורא גדול בסיפור של הן סולו, שמעולם לא דיברתם עליו. וזה הזמן לדבר עליו. קחו את הריסון פורד, הוא בגיל לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה, וספרו לנו מה קרה לדמות של הן סולו, בין הסוף של שובו של הג'די להתחלה של הכוח מתעורר. אנחנו לא יודעים מה קרה שם. יש לנו כמה פלשבקים, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה שם. רוצים לעשות סיקוולים עם הן סולו ודמויות שהן לא קשורות לסיפור ומה קרה, והרפתקאות שהוא עבר עם צ'ובאקה והמילניום פולקון? זאת התקופה שתתעסקו בה. ואז יש לכם את היכולת להחזיר לסיפור, לא את הן סולו, אלא גם את הריסון פורד. כן, הריסון פורד יצא מהעולם של מלחמת הכוכבים, אתם רוצים להחזיר אותו לעולם של מלחמת הכוכבים, אז הנה, יש לכם תקופה שאנחנו יודעים, שיש חלק מהתקופה הזאת הוא היה עם ליה, אז אוקיי, זה נשים בצד. חלק ניכר מהתקופה הזאת הוא לא היה, לא עם פרינסס ליה, ולא עם לוק סקייווקר, רק הוא צ'ובאקה והמילניום פולקון. ספרו לנו את הסיפורים של התקופה הזאת. את זה אני רוצה לראות. טוב, עד כאן, סולו, מופע סולו שלי. יש לנו זמן? לא הרבה. בזכות קואמי וניר ממון, שעשו ספשייל נהדר בתחילת השבוע, נזכרתי ש... Love Sexy של פרינס חגג יום הולדת 30 ממש בשבועות האחרונים. עכשיו זה לא חוכמה, פרינס בשנות ה-80 מוציא כל שנה אלבום, אם לא יותר מאלבום אחד כל שנה, זה יהיה חגיגות 30 שנה לאחד מאלבומים הגדולים של שנות ה-80, בוודאי לאחד האלבומים הגדולים של פרינס, אבל זו הזדמנות לשמוע את זה. אוו!
Down to Alphabet Street, I'm gonna crown. First girl that I meet, I'm gonna talk so sexy. She want me from my head to my feet. I'm gonna drive my daddy's Thunderbird. White, red, ride 66, so glam, it's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Just not in the mood. So if you don't mind, I would like to
day.
אלפאבט סטריט מתוך לאב סקסי 30 שנה 1988. יש קטע ראפ אחד שאני יודע בעל פה ואני יכול לעשות לו ליפסינק, אם עשו פעם ליפסינק, יפילו אותי לליפסינק בטר, זה קאט מהשיר הזה. ואנחנו עוברים הלאה. אם את הקטע הזה, אז אתם יודעים מה הסרט שנדבר עליו, לא מיד, אלא מיד אחרי זה. עכשיו נדבר בקצרה יותר על שני סרטים חדשים, אחד, טוב, שני סרטים חדשים. אחד בסוף השבוע הקרוב יעלה סוף סוף, אחרי שנה של דחיות ודחיות ודחיות ודחיות, ממש כזה סרט שאחת לכמה שבועות קיבלנו הודעה בתקשורת, שהוא עומד לעלות ואז נדחה, עומד לעלות ואז נדחה, ועכשיו סוף סוף הוא יוצא סרט שנקרא Wonderstruck, מעשה פלאים, הסרט האחרון. של טוד היינס, לא הסרט החדש, כי הוא כבר היה בפסטיבל כאן לפני שנה. עכשיו אני מבין, אני מבין למה, להבדיל מקרול, הסרט הקודם שלו, הסרט הזה גרם למפיצה ויותר להסס, איך להוציא אותו, סרט קצת פחות קומוניקטיבי, קצת יותר יותר, קצת יותר אבסטרקטי, קצת יותר מסובך לעקוב אחריו ולהתחבר אליו, ובאמת כנראה היה צריך איזשהו סוג של סיבה, והנה באמת מפיקת הסרט קריסטין ושון מגיע בסוף השבוע לישראל במסגרת הפסטיבל, פסטיבל TLV לקולנוע להטבי, ואז זה דרך אולי טובה לחבר, לחבר את זה אליו. אבל אם, קודם כל אם אתם אוהבים את עוד היינז, אז אל תפססו, אחד, באמת אחד במאים הגדולים של מה, זה כבר 25 השנים האחרונות, מישהו שעושה כל הזמן ניסיונות מרתקים בצורה עובד באופן קבוע, לפחות בשנים האחרונות, עם צלם נפלא, עם אד לחמן, או אד לאצ'מן, כמו שיקרו לו באמריקה, שמצלם בסופר 16 מילימטר, ועם המלחין קארטר בורוול, מלחין שאני מאוד אוהב. עכשיו, אני צריך להודות שעם כל הקרדיטים האלה, גם טוד היינז, וגם אד לחמן, וגם קארטר בורוול, שלושה אנשים שאני מאוד אוהב, במשך שני שליש של הסרט, אני לא הרגשתי שאף אחד מהם עושה את עבודתו הגדולה ביותר. ויש משהו בסרט הזה שבאמת במשך רובו לא אחז אותי, לא תפס אותי. כלומר, הבנתי את הרעיון שלו, רעיון של שיטוט, רעיון של, של, של סיפור של, של, של אנשים שנמצאים בחיפוש, אבל לא נורא התלהבתי מאיך שזה נעשה, ואיך שזה מבוצע, ואיך שזה לא לגמרי מתקשר איתי. וגם המקומות שבהם חשבתי שהסרט כן יכול להתרומם בהם, שזה יהיה מצולם נורא יפה, או שזה יהיה מולחן מאוד יפה, גם במקומות האלה לא הרגשתי שקורים פה דברים יוצאי דופן, לא מבחינה צורנית ולא מבחינה מוזיקלית. אבל יש פה שני סיפורים שמתרחשים במרחק של 50 שנה זה מזה, אחד ב-1927 והשני ב-1977, על שני ילדים, בני 12, ילדה ב-1927 וילד ב-1977, שיוצאים למסע ברחבי ניו יורק בחיפוש אחר דמות מהמשפחה שלהם, וכל אחת מהסיבות שלו. ובאמת רוב הסרט פשוט רואים אותם משוטטים, לפעמים במקומות, באותם מקומות, בהבדל של 50 שנה, זה מזה. וזה באמת לב הסרט ועיקר הסרט, וזה ניסיון יפה לספר שני סיפורים, אבל משהו שם לא התאחד לי, וחשבתי שאני כבר מרים ידיים על הסרט הזה, אלא שאז, ופה אני אומר לכם, שבסופו של דבר אני ממליץ לכם לראות את הסרט הזה, להתעזר בסבלנות, משהו כמו 45 דקות, אפילו יותר, 50 דקות, ולהגיע לסיום שלו, שהוא מהמם. מהמם. זה לא ממש הסוף, זה כל המערכה האחרונה. המערכה שבה הדמויות מוצאות את מושא החיפוש שלהם, ואנחנו עוברים לסיקוונס שבאמת מספר לנו סיפור מאוד יפה, וגם הסיפור יפה, ויותר מזה האופן שבו הסיפור הזה מסופר. אז כל תכלית החיפוש היא בשביל להגיע אל המערכה האחרונה, אל הרגע הזה שבו שתי העלילות האלה מגיעות להצטלבות שלהם, ושם זה ממש יפה. ממש ממש יפה. כל כך יפה למעשה, שאני חושב שזה יכול להחזיק סרט קצר בפני עצמו. כלומר, ברגע שהסרט הזה יגיע ל-VOD או לאמצעי צפייה ביתיים, דרך כלל אני חושב שהוא כבר זמין בצפייה בבלו-ריי, אם יש לכם, אז אתם יכולים. ואז עשו ניסוי. תגיעו, תריצו באמת משהו כמו לחצי שעה האחרונה של הסרט. לסצנה שבה הילד נכנס לחנות הספרים. זו סצנה שרואים אותה גם בטריילר, זה לא ספוילר, אבל כאילו מחפש את החנות, כשהילד נכנס לחנות הספרים, תתחילו לצפות אותם ותגידו לי אם זה תופס, אם זה מחזיק, אם לא צריך את כל מה שקרה לפני זה, ופשוט יש לכם סרט קצר יפהפה של חצי שעה, ממש ממש יפה. אז הסרט שהוא נושק לשעתיים, שמתוך חצי שעה הם מדהימות, וכנראה שצריך את הדרך כדי להגיע לשם. זה Wonderstruck. אקספרימנט מעניין, אני חושב שלא מספיק על היפה. את התסריט, טוד היינז כתב יחד עם הסופר, שכתב את הספר בריאן סלזניק, מי שכתב את הוגו. ויש קצת מעולם של הוגו בעניין הזה, של ילד שמחפש מישהו, מי שהם. הולך לאיבוד ומוצא, וכשהוא מוצא, הוא מוצא משהו גדול. אז מהבחינה הזאת זה דומה להוגו, אבל איזה סרטים כל כך שונים, אלה הם יהיה להוגו ווונדרסטראק, אבל באמת, אני אומר לכם, החצי שעה האחרונה שוונדרסטראק היא יפהפיה, תצפו בה. המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע, היא מאת ברנרד הרמן, והולחינה לסרט פרנהייט 451 של פרנסואה טריפו, השנות ה-60, סרט דובר אנגלית שביים טריפו, ובתור מעריץ של היצ'קוק, הוא פנה לברנרד הרמן שהלחין לו את הפסקול. לא אחד הסרטים הגדולים של טריפו, לא אחד הפסקולים הגדולים של ברנרד הרמן, עיבוד לסיפור, לספר, של רייד ברדברי, ספר מדע בדיוני די נודע, על העתיד. הרעיון מאחורי הספר ומאחורי הסרט הוא משפט שאמרו אחרי ליל הבדולח, במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו בני אדם. אז זה הרעיון מאחורי הסיפור הזה, שיש עתיד דיסטופי, טוטליטרי, שבו ספרים מוצאים מחוץ לחוק. ולוחמי האש, או ה-firefighters, כלומר, הקבאים, מה שאנחנו קוראים קבאים בעברית, ה-firefighters, התפקיד שלהם הוא לא לכבות שריפות, אלא להבעיר שריפות. ולהבעיר שריפות כדי לחפש ספרים, למצוא ספרים, וברגע שמוצאים ספרים, וכל דבר שקשור לדפוס, להעלות את זה באש. כי ספרים מייצגים את היצרים הכי קמאים שלנו, ככה זה מוסבר, והם מקור לסטיות ולתחושות שליליות ולמחשבות אובדניות. ובימים אלה נעשה או רימייק לסרט של טריפו, או עיבוד מחדש לספר של ריי ברדברי, הוקרן מחוץ לתחרות בפסטיבל קאן האחרון לפני כשבועיים, ובינתיים עלה לשידור ב-HBO. אחד הדברים היפים שיש עכשיו זה שכל הדברים של HBO מגיעים מיד לישראל. אין HBO באופן רשמי בישראל, אבל יש זכייני HBO, גם יס. אני חושב שגם הוט כבר מביאים HBO, וגם סלקום TV. אני לא יודע אם פרטנר גם? אני לא יודע. בקיצור, התכנים של HBO זמינים, אז מיד שזה עלה, אחרי שזה עלה ב-HBO, זה עלה גם בישראל, אז ב-VOD של יס ושל סלקום ושל הוט, תוכלו למצוא את זה, את פרנהייט 451, שזה סיפור מעניין, זה משל מעניין, אבל כמו שהסרט של פרנסואה טריפו לא היה מספיק טוב, חוץ מהקונספט הזה של וואו, בעתיד ישרפו ספרים, כי הספרים יהיו האויב הגדול של המשטר, ככה גם הסרט הזה די מוחמץ ומפוספס. רמין ברני, במאי ניו יורקי מוצא איראני, הוא הבמאי, הוא בדרך כלל עושה סרטים נאורה ריאליסטים, ממש נאו-ריאליסט, עשה סרט נורא יפה שנקרא 99 בתים, על משבר הדיור האמריקאי, מייקל שנון בתפקיד הראשי, ואותו מייקל שנון נמצא גם בתפקיד הראשי כאן. מייקל בי ג'ורדן, השחקן הקבוע של ריין קוגלר, ששיחק גם את הדמות הכי מעניינת בפנתר שחור, לפני כמה חודשים בתפקיד המשנה, כשני קבעים שתפקידם להכחיד את הספרים מהעולם, אבל ברגע שנתקלים בספרים זה גם גורם להם להרהור ולמשבר. אז זה לא סרט מספיק טוב, זה משל, וכנראה שיוצרי הסרט מוצאים שזה רגע כזה שצריך להמשיל את המשל הזה בעולם טראמפי, שקצת נראה שהוא נלחם בדבר הזה שנקרא אמת, וידע, ומדע, ודעה חופשית, כך נדמה. אז אולי זה סרט שמתפקד כמשל לתקופה, אבל כסרט בפני עצמו, הוא פשוט לא מספיק טוב, ואיכשהו הסיפור הזה, הוא מתפקד טוב כצ'סבט, כמשל, אבל איכשהו, גם בידיים של טריפו, גם בידיים של רמין ברני, הוא לא ממש עובד. הוא טוב כשיעור. אם אתם מורים, אתם יכולים לראות את הגרסה החדשה הזאת לתלמידים שלכם, ולנהל דיון, האם באמת ספרים הם גורם כל כך הרסני למשטרים טוטליטריים או למשטרים בכלל. זהו, עד כאן, סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 177. מפה, כמעט, ישר, אני לא נוסע היום לאל-ג'יי, נוסע לירושלים, פסטיבל לירושלים מתרחש היום, ואני אראה בפעם הרביעית או החמישית, אני כבר לא זוכר, את לורי אנדרסון. דלגו שנתיים אחרונית, ליולי 2016, תוכנית מספר 70, אנחנו היום ב-177, תוכנית מספר 70 של סינמסקופ, תשמעו שיחה שלי עם לורי אנדרסון מהביקור הקודם שלה בישראל ב-2016, כשהיא באה לפה עם הסרט שלה עם לב של כלב, היום היא מגיעה עם מופע חדש, שזה מתוך האלבום האחרון שלה שיצא ממש לפני חודש או חודשיים, אלבום שנקרא לנדפול, שבו היא מספרת על כך שמה קרה לעולם שלה ולאולפן שלה ולבית שלה אחרי הוריקן סנדי, שהציף לה את המרתף, הנה קטע מתוך לנדפול, Everything is Floating. אני לא חושב שהיא מצטטת פה את סטיבן קינג מתוך איט, אבל איכשהו זה מתחבר, ועם זה אנחנו חותמים. סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 177. יחד עם קרונוס קוורטט, דרך אגב. לא בירושלים, פה באלבום, בלנדפול.
And after the storm, I went down to the basement, and everything was floating. Lots of my old keyboards, 30 projectors, props from old performances, a fiberglass plane, a motorcycle, countless papers and books. And I looked at them floating there in the shiny dark water, dissolving. All the things I'd carefully saved all my life, becoming nothing but junk. And I thought, how beautiful, how magic, and how catastrophic.
Cinemascope, Cinemascope.
Yeah!
In Yair Raven.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.